ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום מעילה דף יוד ט. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש יוד ט עמוד ב. תחילת דף יוטט, מי שלומד באדיקות את דף היומי באופן מדויק, אז הוא ימצא את תחילת השיעור על דף יוטט בהקלטה של דף יוטט בנקודת הזמן של 35 דקות ו-51 שניות של ההקלטה של דף יוטט. אני חוזר, 35 דקות 51 שניות של דף י"ח. שמה התחלנו דף י"ט. כעת אנחנו מתחילים השיעור שלנו היום במשנה בראש העמוד. הנהנה כבחצי פרוטה, ופגם כחצי פרוטה. רש"י מביא דוגמה, כגון שלבש בגד של הקדש ונהנה בו כשיעור חצי פרוטה, הוא פגם בחצי פרוטה שקרעו ופגמו כשיעור חצי פרוטה. זה לגבי דוגמה הראשונה. ממשיך המשנה, או שנהנה בשווה פרוטה בדבר אחד, בדבר שיש בו פגם והוא לא פגם, הוא פגם בשווה פרוטה בדבר אחר, כלומר ולא נהנה, לא מעל עד שיהנה בשווה פרוטה ויפגום בשווה פרוטה בדבר אחד. היסוד הזה, נגענו בו בשיעור הקודם, נלמד מתרומה. הגמרא בדף י"ח הראתה איך יש קשר בין מעילה לתרומה, וכמו בתרומה זר שאסור לו לאכול תרומה ואוכיל אותו וחייב על כך, מה שקורה האכילה, דהיינו הפגימה, פוגם ומחסל את המזון של תרומה, והענאה, דהיינו משהו נהנה בשעת אכילה, הם ב דבר אחד. רש"י הוא בשורה שלישית מראש העמוד על הדוגמה האחרונה, הוא פגם בשווה פרוטה בדבר אחר, כגון ששפך משקה ולא נהנה מהן. אז הוא הוא נהנה בדבר מסוים ופגם בדבר אחר, כמו שרש"י מסביר, הרי זה לא מעל עד שיהנה שווה פרוטה ויפגום בשווה פרוטה בדבר אחד. והכה מאירי בדבר שיש בו פגם, וכסבר דכתרומה בעינן, שזה פגימתו והנאתו כאחד. אנחנו נחזור למשנה, חמש שורות מראש העמוד. אין, והנושא כעת, ואנחנו כתבנו אותו בצד תחת הכותרת מבנה, אז נושא, סליחה, מתי אמרינן דיש מועל אחר מועל? זה בניגוד לרעיון שברגע שאדם מועל בפריט של הקדש, אז הוא יוצא לחולין, ואז מי שבא אחריו ונהנה ממנו לא עובר המילה. אבל יש יוצא מן הכלל, והנה הגמרא, המשנה. אין מועל אחר מועל במוקדשים, אלא בהמה, וגיוסת רש"י מוסיף פה דקודשי מזבח, וכלי שרת בלבד. כיצד? עכשיו, דוגמאות להבהיר את הקביעה הזאת. רחב על גבי בהמה, ואנחנו מדברים על בהמה שהיא הוקדשה כקורבן. הוא בא חברו ורחב, הוא בא חברו ורחב, כולן מועלו. שתה בכוס של זהב, כלומר כוס מוקדש. הוא בא חברו ושתה, הוא בא חברו ושתה, כולן מועלו. בינתיים אנחנו נוסיף שהדברים האלו, הקורבן שהוקדש למזבח, הכוס שהוקדש לבית המקדש, הם דברים שיש להם קדושת הגוף, ובכך אינם עומדים לפדיון, ובכך אין להם שווי כספי. ודבר כזה שאין לו שווי כספי, הוא לא עומד לפדיה, לפדיון, אז אחרי שאדם נהנה ממנו, הוא לא יוצא לחולין. ולכן יש בו מועיל אחר מועיל. עוד דוגמה, תלש מן החטאת, ובא חברו בתלש, כולן מועלו. רבי אומר, עכשיו רבי יגיד דבר שיחייב אותנו בהמשך לבר מה ההבדל בינו לבין מה שקראנו עד עכשיו. רבי אומר, כל דבר שאין לו פגם יש בו מועיל אחר מועיל. רשי כותב ממול, רבי אומר, כל דבר שאין בו פגם שאינו נפסל בפגימה, דהיינו כל דבר שאין לו פדיון. כי אני בהמה, כלי שרת, דומר ומתניתין, יש בו מועיל אחר מועיל. ובגמר מפרש, מה איקה בין רבי לרבנן? כי להתתה נשמע שרבי אומר אותו דבר כמו התנא קמא. שואלת הגמרא, מני מתניתין, מי עומד מאחורי המשנה שיש מועל אחר מועל גם בכלי שרת? הזכרנו את הכוס של זהב שהוא היה דוגמה של כלי שרת, ובמשנה הוזכר בפירוש שבכלי שרת יחד עם בהמה שהוא קודשי מזבח יש מועל אחר מועל. אז אנחנו רוצים לבוא מי התנא שעומד מאחורי המשנה שלא רק בהמה שהוקדשה למזבח יש בו מועיל אחר מועיל, אלא גם בכלי שרת. התשובה לכך, רבי נחמיה אי, דתניא, אין מועיל אחר מועיל אלא בהמה בלבד. רבי נחמיה אומר, בהמה וכלי שרת. מה הייתה עם הדתניא קמא, שרק בבהמה? תשובה, כסבר, בעניינה דבהמה כתיב. דין מעילה כתוב בעניין בהמו, דכתיב באל האשם. עכשיו, לדעתי, בלי רשי, קשה מאוד להבין מה כתוב פה בגמרא. אז אנחנו נלמד ביחד את הרשי. בתחילת פירושו על הגמרא, כסבר, בעניינה דבהמה הוא דכתיבה, מעילה. ולא בשאר מילי. היינו, איסור מעילה והאפשרות למועיל אחר מועיל זה רק אצל בהמה. תכתיב, והכהן יכפר עליו באל האשם. והי באל האשם, המילים האלו יתראו. הן מיותרות, שכבר נאמר תחילה אל האשם. ונאמר קרא, פה היה אפשר לכתוב, וכיפר עליו הכהן. ותולו. לא, בלי פירוט באל האשם. אז באל האשם למה לי? לומר שכיפר עליו במה שמעל באל האשם שנהנה ממנו. דמשמע, אפילו מעל בו 100 פעמים קרוי אשם שיש בו מעילה כל שעה. ומדכתב רחמנה בהמה גבי מעילה ולא שער מילי, רק בהמה מוזכר, לא כלי שרת, בכלל דאין מועל אחר מועל אלא בבהמה בלבד. זה דעתו של התנא קמא. אז בהמשך אנחנו עכשיו נחזור לגמרא, ורבי נחמיה אמר לך, רבי נחמיה שמוסיף כלי שרת באפשרות של מועל אחר מועל, אומר קל וחומר אם אחרים מביא לקדושתן, אם הכלי שרת מביאים חומרים להיות קדוש. ידוע שמי ששם למשל סולת לתוך הכלי שרת, אז הסולת מקבל קדושת הגוף בזה שהוא נמצא בתוך הכלי שרת. אז הכלי שרת אחראים על כך שאחרים נהיו קדושים, הוא עצמו לא כל שכן. רשי כותב שתי שורות מתחת לגמרא, הוא עצמו כלי שרת, כל של זהב, לא כל שכן שיהיה קדוש כל כך, שיהיה בו מועל אחר מועל. הגמרא ממשיכה. רבי אומר, כל דבר שאין בו פדיון, יש בו מועל אחר מועל. שואלת מה היינו תנא קמא? גם התנא קמא, שהוא הזכיר בהמה שקדוש למזבח אין בו פדיון, כלי שרת אינם נפדים, אז מה ההבדל בין רבי לתנא קמא? אמר רבא, יש לנו מאויין ופס כפול תחת איקא ביניהו. אתם יכולים לראות בהמשך רב פאפה ושתי שורות הרב, עוד פעם איקא ביניהו, ובשוליים עימו כתבנו דעות במאי איקא בין תנא קמא ורבי, ולכאורה שניהם מסכימים בעניין מועל אחר מועל. אז אנחנו הדגשנו עם פס כפול הביטוי איקא ביניהו, נראה מה כן ההבדל. נחזור לגמרא. הגמרא שואלת, היינו תנא קמא? אמר רבא, איקא ביניהו עצים תתנו רבנן, האומר הרי עליי עצים. מי שמקבל על עצמו בתור נדר להביא עצים לבית המקדש, לא יפחות משני גזירים, שני חתיכות עץ שהגמרא קוראים להם גזרי עץ, לא פחות משניים. רבי אומר, עצים קורבן הן, וטעונין מלח, וטעונין תנופה, כמו שאנחנו מוצאים עצי שאר קורבנות שצריכים להוסיף עליהם מלח, ובמנחות אנחנו יודעים שיש מנחות שמקיימים בהם תנופה, אז גם עצי קורבן עצים. אז לפי התנא קמא יש מה שצריך לעשות במי שמקבל לעצמו להביא עצים, להביא לא פחות משני גזרים, אבל רבי הוא מרחיק לכת והוא קורא לעצים קורבן. ורשי כאן מפרט, רבי אומר עצים קורבן הן ותנין מלח ותנין הגשה. אנחנו אמרנו לפני כן תנופה, הגרסה שלכאורה יותר מדויקת היא הגשה, שמביאים את העצים לפינת המזבח וקיים מה שנקרא מצוות הגשה. לרבי ממשיך רשי, דקרי לאו קורבן, הוא קורא לעצים קורבן, אבי דבר שאין בו פגם, וקודשי וקדשי קדושת הגוף, ויש בהן מועל אחר מועל, שאם ישב עליהן וחזב אחר וישב עליהן, יש בהן מועל אחר מועל. זאת אומרת, אדם השני שישב עליהן גם כן עובר מילה. ולרבנן זה לא קראו להו, הוא לא קורא להם לעצים קורבן, לא הווה כקודשי מזבח, אלא הווה כקודשי בדק הבית. אבל דבר שיש בו פגם, ודמו כמעט לא קיימי אלא לדמי. אז הוא, לפי הרבנן, העצים מוגדר כ... דבר שקדוש אבל לבדק הבית, יש לו קדושת דמים, ואין בהן מועל אחר מועל. ממילא, מאחר ששייך פדיון בהם, אז שייך לדבר שווי כספי שלהם, ומילא ברגע שנהנים מהם, זהו, הם יוצאים לחולין ואין מועל אחר מועל. כבר חולין בחולין אין מעילה. יש לנו סימונים חדשים מהר גש, ובשוליים כתבנו דעות בשיטת רבי. מה הם התוצאות מכך שרבי מגדיר עצים כקורבן? אז נמשיך בגמרא. אמר רבא, לדברי רבי שהוא קורא לעצים קורבן, עצים טעונים עצים, כמו שאדם שמקדיש קורבן צריך להביא עצים להקטיר בהם את הקורבן, אז גם מי שנדב להביא עצים צריך להביא עוד עצים יחד עם העצים שהוא נדב. ואמר רב פאפה, לדברי רבי עצים צריכים כמיצה, מאחר שעצים מוגדרים כקורבן לפי רבי, איזה סוג של קורבן נכנס לתחום הקורבן מנחה, כמו בקורבן מנחה אדם לוקח קומץ ומקטיל אותו על המזבח, גם מי שמביא קורבן עצים. רש"י כותב, הוא צריכים כמיצה, שיקח מן העצים מעט בקומצו ויקטיל תחילה, תוריל ומקיש לו למנחה של תוני מלח והגשה, תוני נמי כמיצה. אנחנו חוזרים לגמרא, רב פאפה אמר, הוא גם הופיע במויין, כתשובה למה ההבדל בין רבי במשנה לתנא קמא. אז רב פאפה אמר, קודשי מזבח תמימים ונעשו בעלי מומין ועבר ושחטן, הוא שחט אותם לפני הפדיון, חייב לפדות אותם, אבל לא עשו כך אלא עבר ושחטן בלי פדיון. הדבר הזה יהיה נקודת הבדל בין רבי ותנא קמא. אז הגמרא ממשיכה לומר שהדבר הזה איכא ביניהו, והתניא כאן סיוע, קודשי מזבח תמימין ונעשו בעלי מומין ועבר ושחטן. רבי אומר יקברו, מאחר שלפי רבי קודשי מזבח שהוממו היו בכלל העמדה והערכה. כדי לבצע פדיון הבהמה הייתה צריכה לעמוד ועומד הערכה, מאחר שהוא נשחט הוא לא יכול לעשות את זה. אז מה עושים? קוברים. אז מאחר שהיה בכלל עמד הערכה אתה לא, כדי לבדות, ועכשיו אתה לא יכול לבדות אותו, הוא אינו בר פדיון. אם הוא אינו בר פדיון, אז יש בהן מועיל אחר מועיל, כמו שאמרנו מקודם. החכמים פה וחכמים אומרים ייפדו, הם חולקים, אומרים אפשר בכל זאת לבדות אותו קודשי מזבח שנהיה בעמום ונשחט. למה? כי לפי החכמים אין צורך לבהמות שהוקדשו למזבח לעבור העמדה והערכה. אם אין דרישה כזאת אז אפשר לבדות אותם למרות שהם נשחטו, אז יש להם קדושת דמים, ודבר כזה אין בהן מועיל אחר מועיל. כי ברגע שנהנים מדבר שיש לו ערך כספי, זהו, הוא יצא לחולין, ולכן אין מועיל אחר מועיל. זה יהיה ההבדל בין רבי וחכמים שהופיעו במשנה. עכשיו משנה חדשה, אנחנו מדגישים בצורת כתר את המילה נטל, ופס כפול אנחנו נדגיש פריטים שונים, אבן, קורה, פרוטה של הקדש. אנחנו נקרא את המשנה ונשאיר את הקושיות וההברות לגמרא עצמה, כדי להסביר את התופעות וההבדינים שנקרא להם במשנה. המשנה, נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל. אנחנו ממשיכים לדף חף עמוד א', נתנה לחברו, הוא הנותן מעל וחברו לא מעל. זאת אומרת בנתינה הזאת מהאדם המקורי לחברו זה נחשב ההוצאה לחולין, וממילא מי שנותן הוא מוציא את הפריט. כאן הדוגמה האבן או הקורה שהיה של הקדש, והוציא אותו לחולין בזה שהוא נתן את זה לחברו. מי שקיבל אותו קיבל, אבל הוא לא מועל. בנעה בתוך ביתו, מי שנטל את הקורה של הקדש והוא בנה אותו בתוך ביתו, הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשווה פרוטה. נתן פרוטה של הקדש, הרי זה לא מעל. נתנה לחברו, הוא מעל, הנותן מועיל, וחברו לא מעל. נתנה לבלן, האדם שלקח את הפרוטה של הקדש, הוא נתן אותו לאחרי על המרחץ. אף על פי שלא רחץ אותו שנתן לבלן הוא עוד לא רחץ, מעל שהוא אומר לו הבלן בקבלת תמורת המטבע שהוא קיבל, הוא מהרי המרחץ פתוח לפניך, ייכנס ורחוץ. אכילתו ואכילת חברו, הנאתו ונאת חברו, אכילתו ונאת חברו, הנאתו ואכילת חברו, מצטרפים זה עם זה, ואפילו לזמן מרובה. למען האמת, ראינו ועסקנו בזה בשיעור שלנו בדף י"ח, אז אנחנו לא נחזור על זה עכשיו. הגמרא שואלת, מה ישנה הוא שנטל את האבן או הקורה? אמרנו, בזה שהוא נטל הוא לא מעל. ומה ישנה חברו? אבל אמרנו, בזה שהוא נתן את זה לחברו, זה כן נחשב מעילה. למה זה? על מה מדובר? רש"י, בשורה שנייה מראש עמוד, מה ישנה דכי נטלה הוא דלא מעל, ומה ישנה כי נתנה לחברו דמעל, כלומר, אותו אדם ראשון, אז כן מועיל. אמר שמואל, בגזבר המסורות לא עסקינן. פשוט מאוד. ההוא שנטל את הקורה או על האבן של ההקדש, הוא היה הגזבר מטעם בית המקדש. אז בזה שהגזבר מטעם בית המקדש לקח את הקורה או על האבן, זה עדיין נחשב ברשות ההקדש, לא? אין כאן הוצאה לחולין, אין כאן הוצאה מרשות ההקדש. אבל אותו גזבר שהוא מוסר אותו לחברו, אז כאן הגזבר מוציא אותו לחולין. וזה הסיבה שרק אז הגזבר מתחייב במעילה. אם היה מדובר באזרח פשוט, לא הגזבר, אז באמת כשהוא היה ניגש למחסני בית המקדש ולוקח החוצה פריט משם בלי לתת אותו לחברו, כבר היה מעילה. אבל כאן כשמדבר בגזבר של בית המקדש, הלקיחה ממחסני בית המקדש אינו נחשב הוצאה מרשות המקדש, לכן אין עדיין מעילה. בנה בתוך ביתו אינו חייב, והמשנה אומרת אינו חייב עד שידור תחתיה בשווה פרוטה. שואלת אומר, למה לי עד שידור תחתיה? כיוון דשניה מעל. ברגע שהוא גורם שינוי באבן או בקורה של הקדש, זה עצמו מספיק לחייב משום מעילה. ורש"י כותב, כיוון דשינה שסוטטה, סוטט את האבן וחתכה, הנה מי שבנה בבניין מעל, שרי שינה אותה. בזה שהוא בונה אותו לתוך הבניין, הוא משנה גוף החפץ. אז למה צריכים עד שידור תחתיה בשווה דיור, תקופת דיור שווה פרוטה, רק אז הוא מועיל? למה לא כבר בשלב הבנייה? הגמרא עונה, אמר רב, כגון שניחה על פי ערובה. צורת הבנייה כאן הוא רק הנחה על ערובה בגג. סותם חור, פתח בגג. אין בבנייה הזאת שום שינוי. ורש"י כותב, שניחה על פי ערובה, כשהיא שלמה, שלא בנה כלום, אלא הנחה בעלמה, הוא דעבד בה. הלכך לא מעל, עד שידור תחתה בשווה פרוטה. ורש"י פה מרחיב קצת, הלכך לא מעל עד שידור תחתיה בשווה פרוטה, כגון שסתם פי ערובה והיה פירות תחת הערובה, ועכשיו נהנה ממנו בהכי שאין הגשמים יורדים עליהם, וכיוון שהגן עליהם בשווה פרוטה, מעל. ממשיך הגמרא וגולשת לתוך סוגיה אחרת, ובשוליים ממול תחת הכותרת נושא אנחנו כתבנו כך: הגדרת תלוש סלש מחובר לגבי מעילה עבודה זרה. לפי רב, המשתחווה לבית, משתמב תור אליל, משתחווה למבנה, אסרו, כלומר, אף הפי שהוא מחובר לקרקע, נחשב כתלוש, ואין בית דומה להר. דעתם, המשתחווה להר לא אסרו. זה הפי גזירת הכתוב שמובא ברשי, כתוב אלוהיהם על ההרים. איפה יש עבודה זרה? הם הפסלים וכדומה שהם על ההרים, ואפשר לדייק ולא ההרים אלוהיהם. אז מכאן לומדים שמה ש מה שמחובר לאדמה, יש עוד הסברים, מי שמכיר את הסוגיות, דברים שאין בהם תפיסת ידי אדם, שאדם לא יצר אותם, כמו הרים, עמקים, נהרות ועוד כל מיני תופעות טבע, הם אינם יכולים להפוך להיות עבודה זרה. אם אנחנו נתמקד בדוגמה של ההר, ההר הוא מחובר לקרקע. מה לגבי בית? בית גם כן מחובר לקרקע, אבל מה? הוא התחיל מחומרי בניין, זה נקרא תלוש, ולבסוף חיברו. אז לפי רב שאומר שמי שמשתחווה לבית, הבית נאסר, סימן שלמרות הבית פיזית כעת מחובר, בהלכה, בהגדרה, אינו נחשב מחובר, בשונה מהר. אנחנו ניכנס שוב פעם לגמרא. וכיוון דבני לה מעט מעל, כלומר כשידור תחת אותו קורה יש מעילה, שייך לדבר על איסור מעילה למרות שהקורה מחוברת. אז הגמרא על סמך דינו של רב רוצה לדעת אם אנחנו נוכל להביא סיוע למה מסייע לרב, האם ממשנתנו שראינו שיש מעילה למרות שמדובר בקורה שחוברה, המשנה שלנו מהווה סיוע לדינו של רב. דאמר רב, המשתחווה לבית עשרו. איך דבר יכול לעשר בתור עבודה זרה? רק אם הוא תלוש. דבר שמחובר כמו הר לא יכול להיות עבודה זרה. מי שמשתחווה זה דבר אחר, אם הוא עבר על איסור עבודה סגידה לעבודה זרה, זה מבחינת הגברא, אבל החפצה, הדבר עצמו, הוא לא הופך להיות עבודה זרה. ויש נפקא מינה גדולה, למשל האם ההר הופך להיות אסור בהנאה, כמו אדם שמשתחווה למשל לשולחן, הוא הופך את השולחן להיות אליל, אז השולחן יאסר בהנאה. ההר אינו הופך להיות עבודה זרה כי הוא מחובר לקרקע. אז לחזור על עיקר המהלך עוד פעם, מכך שמשנתנו אומרת ששייך מעילה דרך הנאה מהמבנה. אמרנו במשנה שיש מעילה אם הוא דר בו בשווה פרוטה, אז רואים שחל איסור מעילה למרות שמדובר בבית. אנחנו יודעים שמעילה שייך רק בדבר שהוא תלוש, כמו שלמדנו מההשוואה, הגזרה השווה בין מעילה לתרומה. אז משנתנו שמדברת על כך שיש מעילה בדרך הנאה מבית, אולי הוא מהווה סיוע לדבריו של רב שאמר המשתחווה לבית אסרו. איך נאסר הבית? כבר הסברנו, בגלל שהוא נחשב תלוש, ולכן גם שייך דרך הנאה מבית איסור מילה שקיים רק בדבר תלוש. אבל הגמרא דוחה. אמר רבחה ברי דרביקה, היינו אומרים שלעולם הדין של משנתנו אינו מהווה סיוע לרב, שבמילים אחרות בית נחשב כדבר מחובר, והמשתחווה לבית לפי משנתנו לא בהכרח נאסר הבית. אז למה יש מעילה? אז אנחנו נפנה לרשי. יש לנו כוכבית בתוך הרשי בשורות הקצרות, לעולם אם הלך דה המשתחווה לבית לא אסור דה כמחובר דמי, ואך הנה מכיוון דה בנילה בסיד את הקורה של הקדיש או אבן של הקדיש לא אסורו, ואך הנה מכיוון דה בנילה בסיד כמחובר דמי, ויאמרד אם כן המים מועלים בה, הרי אמרנו שאין מילה במחובר, משום דהנה הנראה לעיניים אסרה תורה במילה. וקורה זו שבנה בבניין, הנאה הנראית לעיניים היא, ולאחי מועלין. אז למרות ההגדרה של מחובר, יש שיקור גובר שאומר אם מדובר בהנאה הנראית לעיניים, עיניים, ורשי התוספות אומר שהרובה ניכרת עם מבחוץ, ושעכשיו אתה כיסית אותו עם הקורה, זה עצמו מחייב מעילה, למרות שמדובר בדבר המחובר. אבל מאחר שאנחנו מגדירים את הבית כדבר המחובר, אז משתחווה לבית לפי המשנה לא אסורו, כי הבית עדיין מוגדר כמחובר כמו הר. למה? אנחנו חוזרים לגמרא עם עוד ניסיון להביא סיוע לרב. למה? מסייע לי בתוך הפירוש של רבינו גרשום, אתם יכולים לראות שזה עוד פעם סיוע, ניסיון להביא סיוע לרב. הדר בבית של הקדש, כיוון שנהנה ממנה מעל, סימן שבית נחשב כתלוש, וממילא אפשר לדבר על דינו של רב המשתחווה לבית עשרו. שוב פעם הגמרא דוחה. אמר ריש לקיש, הטעם מה שמובא במקור הדר בבית של הקדש כיוון שנהנה ממנה מעל, בשהקדישו ולבסוף בנאו, הוא הקדיש אבנים תלושים ואז בנה אותם, אז למרות שהוא חיבר אותם ובית כן נחשב דבר מחובר, הקדושה שבהם לא עזבה, לכן שייך מילה. אבל בנאו ולבסוף הקדישו מהי? לא מעל. אבל אם הוא קודם בנה עם חומרי בנייה חולין, ואחר כך שנבנה הבית הוא מגדיל של הבית, אז לא יהיה מעילה, כי בית בעצם נחשב מחובר, וממילא אין סיוע לדבריו של רב, כי רב אמר משתחווה לבית אסורו, אתה לא יכול לאסור בית בעבודה זרה אלא אם כן הוא תלוש, אבל בית אינו תלוש. זה שכתוב פה שיש מילה מהנה מבית, מדובר במקרה ספציפי, מקרה שהחומרי בנייה היו קדושים לפני הבנייה. הגמרא שואלת, לפי החלוקה הזאת, כשמדובר בבית, יש בית ששייך בו מילה ויש בית שלא שייך בו מעילה, מה יהיו ראית ויתני? אז למה התנה שרוצה להביא דוגמה שדבר שאין בו מעילה הביא הדר בבית של מערה, דהיינו מערה שהיה קיים מששת ימי בראשית, לא מעל? למה דוגמה של מערה? למה הדר בבית של אבנים שבנו לבסוף הקדישו לא מעל? אם התשובה של ריש לקיש הוא מדויק, התנא היה יכול להביא דוגמה של דירה בבית, לאו דווקא מערה, בית שאנשים בנו, ובכל זאת אין מילה, כי מדובר בבית שקודם בנו אותו ואחר כך הקדישו, ואין מילה בגלל שבית הוא דבר המחובר לקרקע. הגמרא עונה, למה התנא הביא את הדוגמה שאמרה באמת בית נחשב מחובר לקרקע, כמו שאמרנו מקודם. אמרי, הפסיק עלי, הדוגמה שמערה בלי חלוקות, בלי הבדלים, פסיק עלי, זאת אומרת חד משמעי, שלעולם לא יהיה בו מעילה, כי הוא ממש מחובר בלי שום הבדלים. הדוגמה של בית לא פסיק עלי, זה לא חד משמעי. והתנא מעדיף ללמד דוגמאות שהם פסיק עלי, הם חד משמעיים. אבל אנחנו בכך שהתנא בחר את הדוגמה שמראה, זה לא בא להפוקי העובדה שגם בבית אין מילה, עם, כמובן, בתנאי שמדובר בבית שבנו לבסוף הקדישו. אבל אחרי ככלות הכל, אין סיוע לדבריו של רב. כי אנחנו אומרים שבעיקרון הבית נחשב מחובר. ורב שדיבר על כך משחב לבית עשרו, זה לא תואם לפי ההגדרה הזאת, שבית הוא בעיקרון דבר המחובר. אפשר לראות את ההסבר הזה ברש"י. בית של אבנים דעלמא לא פסיק עלי, מילתא דיש הפרש בין בנו וסוף הקדישו, בין הקדישו וסוף בנו, להכי לא תניא. זה הסיבה שהתנא נמנע מלהביא את הדוגמה של הדר בבית, בית של אבנים. ולעולם דווקא הקדישו ולבסוף בנו יש בו מילה דקתלוש דמי, רק אז. אבל בנו ולבסוף הקדישו לא יהיה בו מעילה. ובכך זכינו כעת לסיים פרק חמישי של מסכת מגילה. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתחיל פרק שישי. עד כאן שיעורנו להיום.